הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. שרה נתניהו קיבלה לפי החשד תחשיד בשווי 43 אלף דולרים. זה מידע חדש שעלה במשפט השחיתות שמתנהל נגד בעלה. אבל המשטרה לא ממהרת לחקור את הפרשה. נשאל מדוע לא הוגש כתב אישום נגד שרה נתניהו ויאיר נתניהו, ששמם עולה כל העת בדיונים בבית המשפט. עם ברוך קרא ונורית ליטמן נדבר האם משפחת נתניהו מקבלת הנחת סלב מהיועץ המשפטי לממשלה. נברר גם מה חשיבות העדויות של ניר חפץ ואילן ישועה, ועד כמה הספינים מהמשפט הזה נאמנים למציאות. בהמשך על סוגיות אתיות ופוליטיות בחקר של DNA קדום. מדענים מ-31 מדינות הסכימו לקבוע כללים שנועדו לצמצם את ממדי הגזענות שמעוררות חפירות ארכיאולוגיות. לירן קרמל ורפי גרינברג ירחיבו על השימוש ב-DNA הקדום בחקר העתיקות, וגם האם מחקרים כאלה יחזירו לחיינו את הממותות. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך המשפט של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, העדות של ניר חפץ נמשכת שם, ברוך קרא מסקר את זה עבור רשת 13, שלום.
אהלן.
איך זה לחזור לפה?
קודם כל זה כיף גדול, זה מרגש אפילו.
ניתן רקע, עבדת פה פעם לפני כמה שנים?
עבדתי פה משנת 98, סוף 98 עד שנת 2004.
ואז חתכת לטלוויזיה.
כן, שנים יפות ומעצבות, כן, ותשמע, מרגש באמת להיות בו, זה באמת המקום שהתעצבתי בו.
מזכיר למי שיותר צעיר, שאתה חשפת פה את פרשת סיריל קרן, אריאל שרון.
נכון, ימי ממשלת שרון, ימים עם הרבה מאוד עיסוק עיתונאי בסביב החקירות, גם את פרשת סיריל קרן, כמובן שזה באמת היה חשיפה שלנו פה בעיתון הארץ, וגם סיכרנו את כל הפרשות הנוספות, עד החלטת היועץ ב-2004 ביוני, ואז כבר הייתי בערוץ 10 של אז.
עכשיו כשאתה נדרש לסקר את משפט נתניהו, זה דומה, שונה, האמוציות לגמרי אחרות, לא?
זה מעניין, שרון היה ראש ממשלה מאוד 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 פופולרי, כמו שאנחנו זוכרים, נגיד שרון היה פופולרי, אולמרט היה לא פופולרי, ונתניהו סופר פופולרי, אבל לא היה את התופעה הזאת, כן, של גדודים, זאת אומרת, שרון זה היה מאוד מבלבל, כי הפופולריות שלו חצתה את ההתנתקות, שזה דבר מאוד מאוד חריג. זאת אומרת, אני פרסמתי פה את פרשת סיריל קרן, כעיתונאי לא מאוד מוכר, חובש כיפה, לפני ההתנתקות, ואתה יכול רק לדמיין את המבול של הנעצות והכללות שקיבלתי, נקרא לזה אז מחוגי הימין. כאשר ב-2004, פחות או יותר פה, חלה בשורת ההתנתקות על ידי יואל מרקוס, מי שזוכר.
שפרסם את זה פה באתר האינטרנט של הארץ.
כן, שפרסם פה באתר האינטרנט מה שהולך להיות, וזה היה תוך כדי הפרשות ותוך כדי סיקור הפרשה, אז אני קיבלתי טלפונים מפוליטיקאים של הימין, שאני אבוא והם יספרו לי מי זה המיליונר האמריקאי ההוא, ומי זה המיליונר האמריקאי ההוא, ושצריך לתת גז בחקירות וכו' וכו'. זאת אומרת, הכל התהפך, וכעומק הנסיגה, עומק החקירה. זאת אומרת, כל העיסוק התקשורתי סביב פרשות שרון התהפך לחלוטין. אולמרט מלכתחילה, מי שהיה, האנשים שבעצם גוננו עליו, זה קבוצת עיתונאים מסוימת, עיתון מסוים, לא ישראל היום, ובאמת קבוצה יחסית מאוד מצומצמת, הציבור לא היה איתו. עכשיו, אנשים האלו הם מאוד קולניים, כן, גם העיתונאים וכולי שגוננו על אולמרט, אבל זה לא היה דומה בכלל למה שקורה היום, מהרגע שנתניהו אגב, מנקודה מסוימת, מהרגע באמת שהחקירות התחילו להיות גלויות נגדו, בשנת 2016 בערך.
כשהוא יצא נגד מערכת שלטון החוק.
ואז הוא יצא נגד מערכת שלטון החוק, שבכל הקדנציה הראשונה שלו הוא גונן עליה, מפני כל החקים הפנימיים שניסו לעשות רפורמות במערכת המשפט וכולי, אז אלקין, כן, ולוין וכולי, יצא בפומבי ואמר שלא יש שום דבר כזה, וכמה חשוב לשמור על מערכת המשפט וכולי, הכל התהפך, ומהרגע שזה התהפך, עם כל הפופולריות שלו, עם כל העוצמות, ועם כל הכוח שהוא מפעיל, זה הביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום מבחינה חברתית.
הותקפת שבוע שעבר בכניסה לבית המשפט? היה מפתיע או שציפית לזה?
אז אחד מפרות הביושים של מה שדיברנו זה הרגע.
בוא נרים לראש הממשלה לשעבר הבא הנצחי בנימין נתניהו, אנחנו מאחוריך.
תראה, הקבוצה הזאת שנמצאת בפתחו של בית המשפט כאשר נתניהו מגיע, לא תמיד, כן, ובכלל, בכל מיני הפגנות, קבוצה שאני כבר כמעט יודע לזהות אותה בפנים אחד, זה לא קבוצה גדולה,
הולכת ומתמעטת גם.
כן, הם בדרך כלל מלווים אותי, ולא רק אותי, כן, מבית משפט עד הרכב, ואתה יודע, וכשאני מגיע וכשאני הולך.
וצועקים לך מה?
וצועקים כללות, אני יודע, מה שאתה יכול לחשוב, כן, כל הכללות שאתה יכול לדמיין.
בכלל לא מאמינים לתקשורת, לא לבית המשפט ולא לתקשורת.
למה?
היא מרעילה, היא מזיקה לציבור, יום יום מטפטפת שקרים, זה רעל.
אחת האמרות שככה חוזרת ונשמעת, זה תוריד את הכיפה. אז פשוט הייתה מישהי שלקחה את זה בצורה...
היא רצתה לגרום לזה לקרות.
וכאילו, כן, היא באה עם המקל, ונתנה לי חוותה קטנה, שבהתחלה לא כל כך שמתי לב אליה, רק אחרי זה, זאת אומרת, ראיתי שקיבלתי איזושהי מכה, לא ידעתי שזה היה באמת בכוונה, וניסו להוריד לי את הכיפה. אז ראיתי אחרי זה בווידאו. זה לא היה באמת, זה אירוע שמבחינה פיזית שרדתי אותו, לא כזה נורא, ואפילו גם מבחינה נפשית שרדתי אותו.
והחלטת לא להגיש תלונה.
כן, לא להגיש תלונה, כי בסוף תשמע, זה באמת הרי לא בסוף איזשהו עניין של... אז אמרו לי, זה לא בסדר, ראיתי מאיר שלב כתב, יש פה עניין של עיתונות. קודם כל, המשטרה היא לא צריכה אותי בשביל להגיש תלונה. אם המשטרה חושבת שיש פה עניין באמת שצריך לתעדף אותו גבוה...
על סמך צילומי הטלוויזיה.
על סמך צילומי הטלוויזיה, שיש פגיעה בעיתונאי, שזה לא עניין הרי אישי שלי, כמו שכתב מי שכתב, זה נכון. אז בהחלט המשטרה צריכה לעשות עם זה משהו. ברמה האישית הפסיכולוגית שלי, הרי ללכת להגיש תלונה נגד אישה שהיא באמת, אני חושב שהיא מוסטת, בין זה לבין ללכת פיזית להגיש את התלונה, בוא נגיד את המחסום הפסיכולוגי, תעשו לי את ההנחה הזאת.
מצטרפת לנו לשיחה, עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר משנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים. איתך נדבר בעיקר על העדות של חפץ. מה המשמעות שלה? עד כמה זה חשוב?
יש לה הרבה משמעות. עדות סופר חשובה בתיק. יש בתיק, בכלל, בעבירת שוחד, יש סוג של שתי צלעות. האחת זה טובת ההנאה, המתת שמקבל עובד הציבור, והשנייה זה או מה שהוא עושה, או דברים שבשבילם ניתנת טובת ההנאה.
ובמקרה הזה בתיק 4000, זה הסיקור החיובי בוואלה, והעסקה של אלוביץ' שאמור היה לעשות המון המון כסף בבזק.
בגלל כל אני שומעת מדי פעם קולות בעניין המילים סיקור חיובי, אז חשוב לדייק, זה לא הסיקור החיובי, זה בעצם היכולת, נתינת הפתח למעורבות ולדרישות מאוד חריגות ויוצאות דופן של נתניהו לגבי הסיקור בוואלה. זה באמת המתת, והתמורה היא בדמות עסקת באיזה גז ודברים נוספים שמתוארים בכתב האישום. חפץ אמור לחבר בין השניים, זאת אומרת עד עכשיו טעמנו. מהצד של וואלה, של המתת, של תיאור המתת.
אילן ישוע, מנכ״ל, סיפר מה הם קיבלו.
כן, ועוד שניים או שלושה עדים נוספים. קיבלנו איזושהי טעימה מהצד של הרגולציה, וניר חפץ העיד, וימשיך להעיד כנראה גם בחקירה הנגדית, על העובדה שנתניהו לא רק מודע, מעורב, שולט בכל מה שקשור בקשר עם וואלה, אלא גם מודע ללינקייג' הזה, לקשר בין הסיקור, ההיענות לדרישות הסיקור, לבין הציפיות של אלוביץ' לגבי מה שהוא יכול לעשות כראש ממשלה וכשר תקשורת במשרד.
והנה הקשר לנתניהו, במהלך העדות חפץ מספר שהוא נתן לנתניהו מסמך מאלוביץ' שעוסק במיזוג בין בזק ל-YES, אותו מיזוג שהוא מאוד מאוד רצה לקדם כדי להרוויח הרבה כסף, ותראו מה קורה בסוף עם המסמך הזה. ביקשנו למירונן טל לקריין.
ישבתי עם נתניהו בחדר העבודה בבלפור. הוא לקח את הדפים שקיבלתי מאלוביץ' וקרא עד הסוף. הוא גרס את המסמך וקבע פגישה עם אלוביץ'.
ברוכי, בהתחלה דובר שנתניהו יגיע לדיון, יישב שם ואז חפץ יגמגם, או לא גמגם ואז נתניהו חתך?
אני לא יודע באמת למה נתניהו הגיע וחתך, כנראה הוא חושב שבאמת הישיבה שלו שם היא לא מאוד משמעותית מבחינתו של חפץ, בסוף הוא אומר את הדברים, חפץ בא מאוד מאוד, חפץ הוא איש קר, מי שמכיר אותו יש בו איזשהו משהו די קר בהתנהגות שלו, אנחנו כעיתונאים זוכרים את זה כשהוא היה יועץ תקשורת של נתניהו, כנראה הוא לקח את התכונה הזאת וגם משתמש בה פה בעדות שלו, הוא די קר, הוא לא נראה כאילו שמישהו נתון להשפעה בזמן שהוא מעיד, העדות שלו, אני חייב לומר, היא מאוד מאוד קוהרנטית, היא גם לא מוגזמת. הוא אומר דברים שהוא יודע שהוא יכול לעמוד מאחוריהם, שדברים שקשורים, למשל, הוא לא נותן, נגיד את זה, הוא גם לא נתן את זה בערב כתב האישום, זאת אומרת, הוא לא נתן את זה גם במשטרה, אמירה ברורה על כך שנתניהו, הוא שמע מנתניהו איזושהי אמירה ברורה על החיבור בין שני הדברים. כן בעניין הזה מדבר על בני משפחתו. אבל ראינו מה קרה השבוע, כי באמת האינטראקציה היותר חופשית בעניין הזה הייתה עם הגברת נתניהו ועם יאיר נתניהו. ראינו מה קרה השבוע כשזה עלה, שהשופטים אמרו, רגע, יאיר ונתניהו ושרה נתניהו גם לא נאשמים במשפט הזה, יתרה מזאת, הם גם לא יעידו במשפט הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מורכבות. עכשיו, השאלה היא בסוף, איך בית המשפט יראה את המסה של הדבר הזה? זאת אומרת, האם יבוא ויגיד, אוקיי, לאור כל מה שראינו פה, אז אי אפשר אחר לפרש את מערכת היחסים הזאת, זולת עסקת שוחד. זה נורא נורא תלוי בתפיסת עולם. ויש פה מסה, ויש פה חריגות, אין שאלה, בזה כמובן בית המשפט צריך להשתכנע בסופו של דבר שכן כך, אבל זה דבר שיכול להוביל אותו לשוחד. מה שאני סבור, שהיום אנחנו נמצאים בנקודת זמן, שעבירת הפרת האמונים, שהיא גם סעיף בתיק הזה, בוא לא נשכח, שזה בעצם עבירה שמתחלט את הנושא הזה של הניגוד העניינים החמור, כן? שנתניהו היה לא כל ניגוד עניינים הוא פלילי, אבל פה יש ניגוד עניינים חמור, שהעדות של חפץ בעיניים מאוד 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 מחזקת אותו. כי חפץ צריך לזכור, הוא איש תקשורת ותיק, הוא עיתונאי ותיק, הוא יועץ תקשורת, הוא אומר בבית משפט, חוץ מהעובדות שהוא נותן, הוא גם אומר את התחושה שלו, אין דבר כזה, לא ראיתי דברים כאלה, לא היה דבר כזה, שכמובן על כל סמך האובססיה של נתניהו לעולם התקשורת.
ובדיוק בהקשר הזה, העדות של ניר חפץ מספקת את התשובה, הנה איך הוא מדבר על ההיענות הטוטלית של אתר וואלה לבנימין נתניהו.
למעשה אנחנו, מטה הליכוד, קבענו מה יהיו האייטמים. כל מה שביקשנו נעשה עד הסוף, ללא שום הסתייגות.
אז מה זה אומר רענות טוטלית, ועד כמה זה חשוב?
הקושי בטובת ההנאה, שמנסים להוכיח אותה בתיק 4000, באמת הייחודיות שלה, כי להבדיל מכסף או מתנות פיזיות, קשה למדוד עד כמה משהו הופך לטובת הנאה. ובעולם התקשורת, ועולם התקשורת והפוליטיקאים, קורה לפעמים גם, ראינו את זה גם בעדות של אילן ישועה, שגם יש מי שניסו מאוד לאחז בזה, שהיו לו גם כמה קשרים עם פוליטיקאים, שהוא ליטף אותם בכמה ידיעות. וכאן צריך להבין, כדי שהתביעה תוכל להוכיח שהיה פה ממש מה שאפשר לחשב כמתת פסול, צריך להראות שזה לא פה ושם איזושהי בקשה לסיקור יותר אוהד, או לשינוי איזושהי ידיעה, אלא יש פה באמת הענות, כמעט, אני לא אגיד שליטה, כי וואלה לא היה בשליטתו של נתניהו, אני לא חושבת שגם התביעה טוענת את זה, אבל יש פה הענות מאוד חריגה לדרישות של נתניהו, לגבי הסיקור התקשורתי שלו. זה מה שיוצר את המתת, וזו העוצמה שלו, ההצטברות של הכל ביחד, ובאמת ההיענות החריגה הזו.
התביעה לא טוענת שוואלה היה בשליטת נתניהו, אבל העדות של חפץ לא רחוקה בזה מבחינת האינטרסים שלו. בעצם אומר חפץ, כל מה שאנחנו, כשאנחנו רצינו שכותרת ראשית מסוימת תהיה, מה שאנחנו רוצים, היא הייתה, היו מקבלים את בקשתנו. כשאנחנו היינו מבקשים להעלים ידיעה, זה קרה. זאת אומרת, הדברים האלה היו, זאת אומרת, ביטחון כזה של פוליטיקאי, שהוא יכול להחליט שכך וכך יקרה, כולל גם עיסוק במינויים בתוך האתר עצמו, זה דבר שהוא חריג, הוא לא דבר שאנחנו יכולים להקל ראש ולהגיד, טוב, נו, זה קורה בכלי תקשורת אחרים. לא ברמה הזאת, וגם אם כן, זה לא אומר שזה לא פלילי.
והנה עוד אחת מהדוגמאות שעולה בדיון בבית המשפט, עומד להתפרסם דוח של מבקר המדינה, הדוח הזה מתעסק במה שקורה במעון ראש הממשלה, ואז ניר חפץ פונה למנכ״ל וואלה אילן ישועה, ואומר לו, אתם צריכים לפרסם מאמר שמאוד חשוב לחבר שלי.
טקסט כזה הוא ייחודי. כשאני כותב שזה מאוד חשוב לחבר שלי, דה פקטו אין סיכוי של אחד למיליארד שזה לא יקוים. ברור שמה שנתניהו מבקש אז הם עושים.
הכל שם ברמזים, באמירות כאלה, מתי נוצר באמת החיבור שמבינים שזה קשר אמיתי, הייתה עסקה, השופטים אמורים להבין את זה לפי מה, לפי המימיקה?
בוא נד ככה. אם הייתה, הרי בסוף אנחנו עוסקים פה במה שנקרא היסוד הנפשי של נתניהו, כלומר, הוא מואשם בשוחד, צריך להוכיח שהוא היה פה באמת במוד שלו, במוד של עסקת שוחד, והוא לא עשה דברים, כי כביכול הוא יכול לעשות את זה, לעשות את זה, ואומר שכל דבר זה לגיטימי. אז אם ניר חפץ לא מספק ראיית זהב כזאת, אין עד בכל, לצורך העניין מאות העדים שיש בתיק הזה, כן, בשלושת התיקים הללו ליתר דיוק, שיכול לספק את הדבר הזה. זאת אומרת, אין מישהו שיכול לספק את מה שנקרא היסוד הנפשי של נתניהו יותר מניר חפץ. ולכן אני אומר, בסוף, כשאתה מסתכל על התיק הזה, צריך לסתכל עליו בכללותו. והשופטים יקבלו את התיק והם יראו פה איזושהי מסה. אני סבור שאנחנו נמצאים במקום היום, שוב, אלא אם כן יצליחו להרער את זה בחקירות נגדיות כאלה ואחרות, שהפרת אמונים היא פה זועקת לשמיים, היא מובהקת, היא ברורה, היא
טוב,
חד משמעית.
טוב, זה קצת דאונגרייד משוחד, אבל.
פה אנחנו נכנסים לעולם יחסי הציבור של התיק הזה, כי התפיסה היא כבר, אוקיי, אם זה לא שוחד, אז זה שום דבר וכלום. בוא נזכיר שאולמרט, לצורך העניין, בפרשת טלנסקי, ראשון טורס, הוא אשם בעבירת הפרת אמונים, ובכלל לא הוא אשם בשוחד. זו עבירה שבסופו של דבר הפילה את ממשלתו. הוא נגזר עליו רק בתיק הזה, אני לא מדבר על הולילנד שהיה תיק שוחד, נגזר עליו רק בתיק הזה, נגזרו עליו 8 חודשי מאסר בפועל. כלומר, בואו לא נקל ראש. נתניהו חשוד בשלושה תיקים של הפרת אמונים, ב-1,000, 2,000 ו-4,000. לא פשוטים בכלל, כולל טובות הנהג כספיות מוחשיות בתיק 1,000.
אז אני מתחברת לסוף, עוד לא צריך ללכת אחורה להפרת אמונים, יש עוד דרך לשוחד.
למרות שאת היית בצוות שהחליט ללכת על השוחד, שלמה?
אני המלצתי בכל התיקים ללכת שוחד, אז...
לא קיבלו את ההמלצה שלך, רק בתיק אחד קיבלו.
נכון.
אז בוא תסביר לנו מה ההבדל,
אבל... אני אגיד לכם, בתיק 2000, אנחנו חורגים קצת מהדיון על ניר חפץ ותיק 4000, תיק 2000 מספק את מה שאין בתיק 4000 בצורה ברורה. וזה הקשר, הראיית הזהב,
שאתה אומר,
תן לי ואני אתן לך. ההקלטות, בעצם יש, אתה תיתן לי השפעה על מה שקורה בידיעות אחרונות, אני אתן לך את חוק ישראל היום, אוקיי? בתיק 4000 אין ראייה אחת שאומרת, תן לי ואני אתן לך.
תקים הפוכים כאלה מצאת, ב-4000 יש מימוש, כי בכל של העסקה, אבל אין את התכנון, ב-2000 יש את התכנון ואין את המימוש.
אני כל מה אמרתי ש-2000 זה ההקדמה של, זה הפרומו של 4000. מה שהיה אמור להיות ב-2000 זה 4000, והוא פשוט לא יצא לפועל, הוא נקטע מכל...
מה שהיה חסר ב-4000 זה הקלטה כזאת בין נתניהו לאלוביץ'. זה בעצם מה ש...
אז אין הקלטה כזו, אבל יש גם את העדויות מוואלה והעדות של חפץ בנושא התקשורת, ועוד לא שמענו את העדות של מומו פילבר, אנשי הרגולציה אחרים, כי אנחנו כן יודעים יש ראיות ויובאו ראיות בעניין הדברים שנעשו מבחינה רגולטורית, זאת אומרת יש לנו את שני החלקים, והשאלה היא איך התביעה תצליח להוכיח את החיבור ביניהם.
אז למה פה ב-4,000 כן בסוף הלכו על שוחד ו-2,000 לא?
כי שוב, יש כמה, זה מפורט גם בכתב האישום, כמה פגישות שבהן נתניהו עצמו, על פי הטענה ועל פי הראיות בתיק, עושה את אותו חיבור, ולכן יש עוד מה להמתין לעדות של מומו פילבר גם בעניין הזה.
בסופו של דבר, הפרקליטות, את המלצת על שוחד, אבל עמיתייך, ובראשם היועץ המשפטי לממשלה ב-2000, אני מדבר, הם הלכו עם זה עד הסוף ב-2000, הם אמרו בעצם, נתניהו לא התכוון לממש את זה, זה ממש כתוב בכתב האישום, זה לא דעתך.
לא, לא רק שזה לא דעתי, בעיניי, גם אם נתניהו לא התכוון לממש את זה, זה שוחד. אנחנו צריכים לזכור שבשוחד, השוחד, עובד הציבור עובר עבירת שוחד, כשהוא מקבל מתת, שהוא יודע שניתן לו בעד משהו הקשור בתפקידו, פעולה הקשורה בתפקידו. הוא לא חייב לבצע את הפעולה. אז איך מוכיחים מודעות? אז אמרתי, תיק 2000, זה התיק המובהק להוכחת מודעות, כי אתה שומע את האדם מדבר.
ב-4,000.
בתיק 4,000 הוא יותר נסיבתי במובן שהוכחת המודעות. אז יש ראיות מניר חפץ על המודעות הזו, יהיו ראיות מפילבר, ויש הרבה ראיות נסיבתיות, כשאתה אומר, הכל קורה פה במקביל, גם אתה מקבל אפשרות להשפיע מאוד על מה שמתרחש בעניינך בעיתון, ובמקביל, באותו לוח זמנים, אתה גם מסייע רגולטורית לענייניו של אלוביץ', אז זו גם ראייה נסיבתית, לזה שלא יכול להיות שלא היית מודע שהדברים נעשים כדי שאתה תסייע.
והנה סוגיה שקשורה לפרשת השיבוש לכאורה. בכלי התקשורת מתפרסמת הידיעה שהתחילה חקירה סמויה שקשורה לנתניהו. ניר חפץ מספר ששרה ויאיר נתניהו פונים אליו כדי שבני הזוג אלוביץ' ימחקו את כל ההתכתבויות איתם.
התבקשתי להגיע לבלפור. חיכו לי שרה ויאיר. הם היו מבוהלים, בפניקה. יאיר נתניהו רעד פיזית. הם ביקשו שאלך לבית אלוביץ' עבדה והראה במו עיניי שאיריס ושאול אלוביץ' מוחקים את ההתכתבויות איתם. לא היה זכר לבנימין נתניהו. אני לא זוכר שהיה בכלל בבית.
ברוך הזכיר את זה קודם, שרה נתניהו ויאיר נתניהו לא עומדים לדין בתיק הזה. בעצם למה? איריס אלוביץ' כן הוגש נגדה כתב אישום, למה?
מה הייתה עמדתך בבניין גברת נתניהו?
אני מדברת על עמדתי בתיקי 4000 ו-2000 פשוט כי זה יצא כבר החוצה, אחרת לא הייתי עושה את זה, ובעניין הזה אני לא ארחיב מה הייתה עמדתי אז.
זאת חשבת שצריך להעמיד אותה לדין גם.
אבל זה בהחלט הייתה שאלה, זו שאלה ראייתית. בסוף לא הייתה פה שום הנחה שהיא לא נובעת מראיות. אני גם לא זוכרת את פרטי הדיונים, אני חייבת לומר, בעבירת השיבוש, אבל...
לא בעניין השיבוש, בעניין בכלל האישומים נגד הגברת.
הם היו מעורבים בסיפור, בעצם זה שהם ביקשו למחוק הודעות, יש להם תפקיד פה.
בבקשה למחוק הודעות היא יותר רלוונטית לעניין השיבוש, השאלה היא כמה צריך לזכור שמבחינת האישומים נגדם, האפשריים, הם לא עובדי ציבור, ולכן ככל שמדברים על עבירת שוחד, אם הסיפור הוא נסיבתי להוכיח שנתניהו מודע, אז הסיפור הוא עוד הרבה יותר מורכב לדעת שאחרים שהם לא עובדי ציבור מודעים לזה, ולכן אשמים באמת בעבירת שוחד בצוותא. הרבה יותר
ולמה
מורכב.
ולמה איריס אלוביץ' כן?
איריס אלוביץ' נותנת שוחד, והיא מעורב, יש בשיחות הטלפון, זה גם מאוד ברור, גם היא נותנת את ההוראות.
המעורבות של איריס אלוביץ' היא מובהקת מאוד בתיק הזה.
היא לא עובדת ציבור, היא לא צריכה להיות עובדת ציבור כנותנת שוחד, לכן האלמנט הזה לא מפריע בהסתכלות על החלק שלה.
אני לא יודע באמת, זו שאלה מורכבת, אם הגברת נתניהו הייתה צריכה לעמוד פה לדין, יכול להיות שכן.
לא קיבלה הנחה לדעתך?
אני חושב, זה לא עניין של הנחה, אני חושב שהפרקליטות והיועץ המשפטי...
לא רצו להתעסק איתה.
הם לא רצו, בדיוק. ממש ככה. אני באמת חושב ככה. אני חושב, היה להם
חולקת.
אני חושב שהיה להם כבר תיק המעונות, זה לא דבר פשוט, ובכלל, באופן כללי, כל המחבש הזה הוא בסוף משפיע. נורית, לא תאשר את זה, ותגיד, מה פתאום, אנחנו תמיד יושבים חדרי חדרים, ומסתגרים.
זאת עברו סיוד בתיק המעונות, עם הכנס, עם
הדברים האלה בסוף משפיעים ומחלחלים, ואיך שלא תעשה, לא בקט, אני אפילו, אני לא בא בביקט, זה כמעט אנושי. והשאלה היא בסוף, עד כמה אתה יכול באמת להתנתק מכל מה שקורה, ובסוף אתה צריך ללכת ככה בין הטיפות. אני חושב שבאופן כללי, הסיפור של משפחת נתניהו הוא ללא ספק סיפור, גם כן הוא סיפור חריג, לא כל משפחה שאחד מבני המשפחה הגבר או האישה, נמצא בשלטון. יש כזאת מעורבות אינטנסיבית במה שקורה, שהבן נכנס שם בשיחה עם ניר חפץ ואומר, אחרי כל מה שעשינו לאלוביץ' הוא לא נותן לנו את זה. שמע, זה נכון, אומרים השופטים, יאיר נתניהו הוא לא נאשם בו, אבל זה אירוע שאי אפשר להקל בו ראש בנסיבות. יושב שם נתניהו באותו אירוע. באותו אירוע שניר חפץ מעיד עליו, שיאיר נתניהו אומר את הדברים, נתניהו נוכח בשיחה הזאת. יש לזה משמעות גם ברמה הפלילית. זאת אומרת, שוב, אם אנחנו מסתכלים על הקונטקסט, בין אם זה בהפרת אמונים ובין אם זה הולך לשוחד. לכן זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג.
ואין ספק של איזה חשיבות משפטית, גם עם ההערות של השופטים, שיאיר ושר נתניהו לא נשמע בתיק, זה נכון, אבל כמו שברוכי אומר, גם אם לא היה יושב שם יאיר נתניהו, היה יושב שם אדם אחר, ואומר את הדברים האלה, כשנתניהו שומע, אתה נתת לו כך וכך, ותראה איך הוא גומה לך, זה כבר מבסס את המודעות של נתניהו לעובדה שיש איזשהו קשר, ואם לא שמתי לב עליו עד עכשיו, עכשיו אני מבין שיש ציפייה.
מה עמדתך על הסיפור השלמת החקירה של הגברת הדס קליין?
התכשיטים המפורסמים.
התכשיטים, לא, אבל זה לא סתם, תשמע, אתה מדבר רק על אותו צמיד, כן, ששוויו 43 אלף דולר. האם יש דרך אמיתית והוגנת להסביר לציבור, למה לא עושים פה השלמת חקירה, ומכניסים את זה לתוך, השלמת חקירה של נתניהו, אני מתכוון, ומכניסים את זה לתוך כתב האישום?
ברוכי, אני נאלצת להצטרף לשאלה שלך. אם אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה, כן. ממה שאני מכירה מהחומרים, נראה לי שמה שהייתי עושה, זה לקח את החומרים האלה, אם יש עדות של ניר חפץ וחוששים להפריע לעדות, אז הייתי מודיעה להגנה ולבית המשפט, שבוצעו פעולות חקירה, ואנחנו עוד לא סיימנו אותם, אנחנו לא יכולים עוד להגיד מה התוכן שלהם, אפשר להגיד את הנושא באופן כללי, זה גם עולה בקנה אחד עם הנחיית פרקליט המדינה בעניין הזה, ולזמן את בני הזוג נתניהו לחקירה בתיק הזה, כי... או להודיע כבר שאנחנו, אומנם עשינו את ההשלמה הזו, אבל אנחנו לא מתכוונים לערוך תיקונים בכתב האישום, ולא מתכוונים לחקור. המצב ביניים שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שכבר חומר החקירה נמצא אצל החשוד בחשדות שעולים ממנו.
הוא גבר יודע מה להגיד בחקירה במשטרה.
כן, זה כמעט ברור בעיניי שהחליטו לו לחקור אותו עכשיו, כי אחרי שבן אדם כבר ראה את כל החומר החקירה נגדו, והוא יכול לחשוב על תזת הגנה, זה נראה כבר קצת חסר תועלת לחקור אותו, אבל ימים יגידו מה היועץ המשפטי הממשלה החליט בעניין הזה, אבל אני כאמור מצטרפת לתמיהות, גם לי לא היה ברור המהלך הזה.
לדעתך זה שוב הנחה של מנדלבליט?
לדעתי, שוב, אני מאלה שטוענים בסיפור הזה שאני לא, לוקח את מנדלבליט ואני אומר שהוא בעד נתניהו או נגד נתניהו, אני בא ואומר שמחבש הלחצים, הפסיכולוגי, ההתגוננות ממתקפות אינסופיות של צוות ההגנה, של הרוח הציבורית, של תומכי נתניהו. המחבש הזה בסוף, כמה שאתה אומר, לא ירתיעונו, לא ירתיעונו, כמו ששי ניצן אהב להגיד, בסוף, זה לא עניין של להרתיע, בסוף זה משפיע, ואתה אומר, לא רוצה להיכנס.
למרות חילופי השלטון, ועכשיו יותר קל, ואומר שבישבות הממשלה יותר קל.
אני כבר במשפט, אני רוצה לנהל אותו, לא, אבל אין מה לעשות, אבל יש פה צמיד, ויש פה חשבונית, ויש פה 43 אלף דולר, וזה חלק מתיקל, וזה בדיוק אותו דבר, זה חלק מאותו קונספט בדיוק, אם ברגע שהחלטת שאתה מכניס דברים שהם גם נוגעים לגבר נתניהו, גם נתניהו ביחד, כי הצמיד זה באמת, גם אם נתניהו חושב שהוא רומני, עדיין אתה יכול לבוא ולהגיד שזה חלק מאותו קונספט, אז אין הבדל בין זה לבין השמפניו אנטישמיות שהטענה היא שרובן נצרכו על ידי הגברת נתניהו ולא על, על ידי נתניהו. ולכן אני אומר, אין את הפריבילגיה הזאת לפרקליות, והיא לקחה לעצמה פריבילגיה שהיא לא יכולה לקחת לעצמה.
יש מלא תררם סביב המשפט הזה, אחרי כל דיון יש פתאום הביביסטים יוצאים, הכל התמוטט מהצד השני, עדות
מדהימה. כבר לא נתרמה לקרוס, זה כמו בנק מטרות כזה שכבר...
כן.
תראה, זה כמובן בדיחה. תראה, למשל, זה היה מאוד מאוד בולט אחרי ישועה. ישועה היה המון רעש וצלצולים סביב העדות שלו. כן? עכשיו, ישועה, אני אומר את זה פה, אני אומר, ישועה הוא לא מפליל את נתניהו אפילו בכלום. אין ציפייה שישועה היה אמור להפליל את נתניהו. ישועה בסך הכל נתן איזשהו מסד בסיסי של כל מה שקרה
בתוך
וואלה.
ובעיקר את הוואטסאפ.
ואני אגיד יותר מזה. יכול להיות שהעדות, החקירה הנגדית, הביכה אותו בכל מיני מקומות. הם כמובן השקיעו, כי זה היה עד הראשון וכו'. בסיפור של החקירה הנגדית של ישועה, הסניגורים כמעט לא הגיעו להישגים בעלי משמעות אמיתית, אני מדבר, בתיק בכללותו.
לא, קצת תראו שהוא נתן להרבה פוליטיקאים להרצוג, מדוע, כמו קצת נתן.
מדוע? כי הוא הביא בסוף נכס הכי חשוב. הרי בסוף, למה שמו אותו כעד ראשון? כי יש לו נכסים חפציים, נכסים ראייתיים, שזה
אותם וואטסאפים.
הקלטות והוואטסאפים. עכשיו, הקלטות האלה, אי אפשר להרער אותם, ובאמת, האמת שעורך הדין בועז בנצור ועורך הדין ג'ק חן כמעט לא עסקו בדברים שהוא אומר ספציפית באותן הקלטות, כי אין להם מה להגיד על זה. זאת אומרת, הם עסקו בעיקר בדברים מסביב. הנה, היית גם בקשר עם ההוא, הנה, ריצית גם את ההוא, הנה, זה גם ניסו להכניס דרך העדות של דברים שלא רלוונטיים אליו. האם זה סיקור חיובי? האם זה סיקור שלילי? הכל כמובן כדי לנסות להכניס את השופטים במוד אחר לכל התיק הזה. אגב, בדיעבד אני חשבתי, אני מודה שלא, כן חשבתי מלכתחילה שזה טעות להתחיל ב-4,000, אבל כן חשבתי שאם מתחילים ב-4,000 צריך להתחיל בישועה. בדיעבד אני לא בטוח שגם זה היה נכון, כי יכול להיות שאם אתה באמת רוצה להראות את הדבר הנורא הזה שקרה בתוך מערכת וואלה, וכל מי שהיה עיתונאי וסיקר את הפרשות האלה בזמן אמת, זוכר את זה, כי אני בעצמי קיבלתי פניות מעיתונאים בוואלה, בוא תסקר דברים שאני לא יכול להכניס באתר, אז יכול להיות שאם שם היו צריכים להתחיל. עיתונאים באמת, באמת, עשו להם דברים נוראים ברמה האתית שלהם, ברמה של העבודה שלהם. אני חושב שזה דבר שהיה צריך לבוא יותר לידי ביטוי בעדויות. זה לא קיים.
בוא נדבר קצת על הקצב, אז באמת אילן ישועה כבר, באמת אי אפשר היה לסבול את העדות הזאת חצי שנה הוא עיד שמה, חפץ גם צפוי להעיד חדשים, למה?
אני לא יודעת אם חפץ צפוי להעיד חדשים.
כן, חפץ בינתיים זה רץ מהר, אבל עוד לא התחילה חקירה נגדית, אז אי אפשר לדעת.
נכון, הוא היה פתאום עם בקשות לחומרי חקירה, אבל אם לא, חודשים זה לא יהיה להערכתי, אבל תהיה עדות חקירה נגדית ארוכה שלו, אבל תראה,
זה חלק... למה צריך את זה?
לא צריך את זה, אבל אנחנו לא צריכים את זה, אבל זה חלק מתפקיד ההגנה במשפט, ואנחנו...
והקצב לדעת איך סביר בתיק הזה?
יש בתיק הזה, ממה שאני מבינה, המון, המון, המון התנגדויות של ההגנה. עכשיו, לגיטימי, מותר להגנה להתנגד, מותר גם לבית המשפט, מדי פעם לנסות לנהל את העניין, ולנסות לרכז התנגדויות, או לדחות חלק מהם, כדי לאפשר את היעילות של המשפט, זה נראה מהצד כמו טקטיקה ברורה של משיכה, אבל מצד שני, המשפט מתנהל במועדיו, פגישות הדחייה שהיו עד כה נראות לי לפחות לגיטימיות וסבירות, אבל זה היה צפוי מראש, זה היה משפט מאוד ארוך, אין מה לעשות,
זה שיטת המשפט שלנו. מאוד ארוך זה כמה, 5-6 שנים?
לא, לא, לא 5-6 שנים, אני לא יודעת להעריך, הערכה זהירה, הייתי אומרת עוד שנה וחצי, שנתיים.
את אופטימית.
לא, זה עניין, שנתיים, זה פחות או יותר, תראו, אני אגיד לכם משהו לגבי השופטים, אני גם כתבתי את זה, ואני חושב ש... לפחות בשלב עדות של אילן ישועה, זה היה מאוד מאוד מובהק וברור. אני גם אישית, שוב, קטונתי, אבל לא הסכמתי עם חלק מההחלטות של בית המשפט, כולל המגה החלטה שהייתה בעניין, לא ניכנס לזה, קצת כבר היסטוריה, חומרי החקירה שצריך להעביר לו ואת כל... זה נראה לי overdoing, באמת כדי להראות שבית המשפט, זה לא סביר. גם לא סביר גם לצפות מהמשטרה בכלל, לבוא ולהגיע לרזולוציות הזאת, אני לא חושב שזה נכון. אבל... אני חושב כן שהשופטים הם לאורך בעיקר בעדות ישועה לא ניהלו מספיק טוב את המשפט. בואו נגיד את זה בצורה מאוד ברורה. פשוט לא ניהלו מספיק טוב את המשפט. נכון, זכותם של הסנגורים לחקור, להציג התנגדויות, בסוף גם השופטים צריכים לנהל, וראית שלפעמים נותנים להם פרקי זמן, סתם, תן לך
דוגמה. לא בלמו את
ה... דוגמה קטנה, העובדה שנותנים לי, אם אני לא טועה, זה היה 3 ימים, 4 ימים, בערך חקירה ראשית לנגדית באילן ישועה. מי אמר, למה, לא קבוע, סיקרתי הרבה מגתיקים, לא תמיד נותנים את זה, ממש לא. יש הרבה מאוד פריבילגיות שהם מקבלים, הם עושים
למה? את עבודתם. למה? כי זה משפט כל כך מתוקשר?
כי זה משפט שכל דבר שאתה תעשה, שהוא לא בסדר, יגידו, הנה רדיפה, הנה הם לא קשובים לזכויותיו של הנאשם.
ואתה מרגיש שהשופטים ממש מתחשבים בזה?
אני בטוח שכן, אני בטוח שכן.
כמה רגעים, ראש ממשלת דרכנו. מגיע לבית המשפט. בית המשפט המזוהם הזה.
אין אמונה בבית משפט.
אין, לגמרי לא, אין. ואם חלילה טיפול שערה משערת ראשו, כולנו מבהירים את המדינה, 2.5 מיליון בני אדם. אתה מבין את זה?
אז המשפט הכי קשה שסיכרת או שלא?
לא, אני לא יודע מה זה המשפט הכי קשה, תראה, זה משפט...
זה עדיין מעניין את הציבור בכלל?
זה מעניין כי זה נתניהו, זה נתניהו. זה נתניהו הוא עדיין דמות מאוד מאוד מעניינת, הוא עדיין במערכת הפוליטית. אני חושב שהשאלה אם זה יעניין או לא יעניין, זה מאוד מאוד תלוי בהחלטות שנתניהו יקבל לגבי המשך עתידו הפוליטי. כרגע לפחות אף אחד לא יודע להיכנס לראשו, אבל כרגע לפחות זה נראה שהוא כאן להישאר. זה אגב מעבר לעניין הציבורי, העניין הציבורי גם יכול להשפיע פה על מהלכים בתוך המשפט, כי כל הזמן מדברים האם יהיה הסדר טיעון. כמובן שהיום הסיכויים לכך הרבה יותר קטנים ממה שהיה בעבר, אבל תיאורטית הם עדיין קיימים. תמיד אנחנו דיברנו פה על הפרת אמונים, זה. אני לא יודע, אם באופן תיאורטי, אני גם לא יודע מי יהיה היועץ המשפטי לממשלה הבא.
טוב, אפשר גם לקצר את השנה וחצי, שנתיים או יותר.
זו גם שאלה, אבל באופן תיאורטי, כבר היו מקרים של עסקאות טיעון בשלבים מאוד מאוד מתקדמים במשפטים. השלב הזה הוא לגמרי שלב ריאלי, זאת אומרת, באופן תיאורטי, הכל שלה ברצון. רצון של מצד אחד מי שיעמוד בראש המערכת שיחליף את מנדלבליט בתפקידו, ושל נתניהו והאפשרות שנתניהו יעשה, זה נורא נורא תלויה בהחלטות הפוליטיות שהוא יעשה, כי אם הוא כבר יהיה אזרח פרטי לגמרי, יכול להיות שהוא כן ירצה כבר להיפטר מהדבר הזה, כל הדומה במערכת הפוליטית הוא לא ירצה, כי בסוף הוא בכל עסקת טיעון הוא יורשע, אבל גם זה לא כך פשוט, כאילו איזה סוג של עסקת טיעון זאת תהיה, האם הפרקליטות תגיד אוקיי אנחנו מוותרים למשל,
קלון זה אז שאלה משמעותית.
קלון ברור, אבל יותר מזה, עונש מאסר, למשל, שאלה סופר דרמטית, כן.
יש גם אפשרות שאלוביץ' או מוני מוזס יגיעו לעסקת טיעון שהם רואים את המשפט הזה, ואז יעידו נגד נתניהו, שזה מדע בדיוני כבר?
לא, לא, לא מדע בדיוני, תמיד,
עסקת טיעון תמיד יש סיכוי. נגד אלוביץ' נראה לפחות מוצק.
נכון, בעיניי הוא נראה מוצק. בוא נגיד, יש לו יותר... יותר אינסנטיב, יותר אינטרס להגיע לעסקת טיעון.
אני חייב להגיד שאני פעם...
מבחינה הזו.
אני חשבתי פעם קצת אחרת, אני גם קצת בעניין הזה שיניתי דעתי, כי אני חשבתי שאלוביץ' באיזשהו מקום, וגם עדות חפץ פה מאוד מאוד חידדה את זה, אלוביץ' באיזשהו מקום אמרתי, רגע, למה אנחנו אומרים כל הזמן שהתיק נגדו מוצק? הרי אם לצורך העניין הוא מתחנף, הוא לא רוצה שיפגעו ב... הוא חושש, כן.
הוא אומר, אני ימני גם בצורה די גלויה. ולכן תמכתי בנתניהו.
וגם אומר, כן, יש לי עסקת באיזה כס, אני לא רוצה להרגיז אותו. אני לא רוצה זה. הרי גם שם אין לנו... אז... והאמירות שלו כלפי ישוע, שמה, אנחנו לא רוצים להרגיז אותו, אנחנו צריכים אותו. זה, אפרופו, ראינו דברים בכלי תקשורת, את זה ראינו. תאמינו לי שאת זה ראינו. זאת אומרת, זה מהבחינה הזאת לא חריג. כשאנחנו רואים את האינטראקציה הזאת, שהוא אומר לחפץ מי צריך להיות שר התקשורת.
כי שר התקשורת מחליט בנושא בזק ויש.
שאלוביץ' מנסה להעביר לו מסרים באופן ברור. ואז מצד שני, אתה רואה את הפסיכיות ואת הטירוף של מה שקורה בתור אתר וואלה, אז כן, אני גם היום כבר משוכנע שהמצב של אלוביץ' כמי שנותן את השוחד הזה, הוא קשה. זאת אומרת, זה לא משהו שיוכל לפתור אותו כקו הגנה, כי אני יודע שזה קו ההגנה שלהם, יהיה של, כן, אני לא רציתי להרגיז, אני התחנפתי לצורך העניין, אני אומר בשפה אחרת. זה כבר לא שם, זה כבר במקום אחר, ולכן אני חושב שמצבו של אלוביץ' גם מאוד קשה. היום זה ברור.
מה קו פרשת המים בתיק הזה להמשיך לעקוב עוד הרבה זמן, כל פעם יבוא עד אחר, ונראה או שיהיה איזשהו קש שישבור את זה?
קודם כל, אין, זה מסוג התיקים שאין בהם קו פרשת מים. זה פאזל, בייחוד תיק 4,000, הוא באמת תיק של פאזל, ולכן... כקונטרה למי שכבר שמחים בערך מהשנייה שאילן ישועה פתח את הפה שהתיק קרס, אני לא חושבת שאפשר לעשות קונטרה בצד השני ולהגיד שהתיק כבר רוכח. יש עוד דרך ארוכה וזה באמת תיק שיש בו המון המון רכבים. זה נכון שאחרי העדויות המרכזיות שהיו של, גם של אילן ישועה, שיהיה עכשיו של חפץ ושל מומו פילבר, אפשר יהיה אולי להאריך יותר. אבל עד הרגע האחרון, התיק הזה מורכב מכל כך הרבה רסיסים לפעמים של עדויות שמתחברים לפאזל הגדול, שאני חושבת שקשה יהיה להגיד קו פרשת מים.
ואז לדעתך באמת עסקת טיעון זה משהו ריאלי או מתבקש?
לא הכרתי תיק שבו עסקת טיעון הייתה משהו בלתי אפשרי, גם כשזה נראה הכי הכי הרבה, הכי בלתי אפשרי.
ובאמת למה? פעם... כי זה טוב לשני הצדדים?
לפעמים זה טוב לשני הצדדים, זה תלוי בעסקה, אבל... אני באמת לא נתקלתי פשוט באופן עובדתי בתיק כזה.
יש גם שאלה עקרונית שאם בכלל צריך לעשות עסקאות טיעון בתיקים של אנשי ציבור, אני די חושב שלא.
ברוך קרא, נורית ליטמן, תודה.
תודה רבה.
תודה לך.
את הפרסומת הזאת הבנקים לא רוצים שתשמעו. אז או שתריצו קדימה ותמשיכו לשלם עמלות חונקות ולממן את הטייקונים, או שתצטרפו לאופק. אגודת האשראי החברתית, שמאפשרת לכן להיות בעלות הבית של הכסף שלכן. באופק תוכלו לנהל חשבון עובר ושב ולקבל כרטיס אשראי בלי ששום בעל הון יגזור קופון. אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל, וכבונוס נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתן מחכות? אופק, חברתי יותר מבנק, משתלם יותר מבנק, אופק שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי, הצטרפו לאופק ותהיו שותפות כבר עכשיו למהפכה.
מדענים מ-31 מדינות חיברו קוד אתי לשימוש ב-DNA קדום. בדקות הקרובות ננסה להבין למה צריך קוד אתי, מה זה DNA קדום ואיך כל זה מתחבר. איתנו שניים, פרופסור רפי גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור לירן קרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
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 אז לירן, בוא תסביר לנו DNA קדום, מה זה, מה עושים עם זה ולמה צריך פתאום קוד אתי.
DNA זאת מולקולה מאוד מאוד יציבה מבחינה ביולוגית, והרעיון הוא שהיא שורדת הרבה מאוד שנים אחרי שהיצור שנשא אותה כבר מת, והיא נשארת בעצמות, בשיניים, בשרידים, והיא יכולה לשרוד עשרות אלפי, מאות אלפי, ובתנאים ממש ממש טובים אפילו מעל מיליון שנה. אז הרעיון של כל התחום של DNA קדום, זה לקחת שרידים עתיקים, ולהוציא מהם את ה-DNA, וככה יש גישה לגנטיקה של נגיד אנשים מלפני הרבה מאוד שנים, לא רק של אנשים, גם של ממוטות ושל דובי מערות ושל דברים אחרים.
טכנולוגיה יחסית חדשה שמשתמשים בה והתחילו להוציא למשל מאבוריג'ינים באוסטרליה, אבוריג'ינים הקדומים קדומים, שגם זה סימן שאלה אם באמת אלה אבוריג'ינים או לא, מוציאים את ה-DNA מהעצמות ובודקים עד כמה הם דומים לאנשים שחיים שם היום.
טכנולוגיה מאוד חדשה, היא ככה הולכת וצוברת תאוצה, הייתי אומר שהיא, התחום הזה של להשתמש ב-DNA עתיק לצורך תשובות על שאלות היסטוריות וארכיאולוגיות הוא בערך בין עשור, וכן, ומשווים לאוכלוסיות מודרניות וגם משווים בין אוכלוסיות עתיקות לבין עצמם בשביל לנסות להבין בעיקר תהליכים דמוגרפיים שקרו באוכלוסייה האנושית.
אז רפי, איפה הבעיה האתית מתחילה?
הבעיה האתית מוזכרת ממש בהתחלה של אותו קוד, ונאמר שם, וזה אפילו לא חלק מההמלצות, אלא מין נקודת מוצא של הקוד הזה, שגנטיקה היא לא קובעת או פוסקת לגבי זהות. ומה שקורה הוא שאנחנו באופן אוטומטי מקשרים את הגנטיקה עם זהות, ומתחילים מכאן, הכל מתחיל, כן? אנחנו מתחילים לקשר בין אוכלוסיות עתיקות למודרניות, בין חלקים שונים של עמים וכן הלאה וכן הלאה.
בהקשר הזה אפשר להזכיר את בנימין נתניהו, שהשתמש בחלק מהמחקרים לגבי פלסטינים, שאמר שפלסטינים לא גדלו פה בשכונה הזאת, אלא באו מרחוק ולכן אין להם שום זכויות על הארץ.
כן, זה לא רק נתניהו, זה בכלל משהו נפוץ בעולם, אנחנו רואים את זה בהודו, אנחנו רואים את זה ביוון. ביוון, המפלגה הנאו-נאצית, הגולדן דון, הם השתמשו במחקרים גנטיים כדי לצבור נקודות בוויכוחים של פוליטיקה עכשווית.
עד כמה המידע הזה באמת אמין, ואנחנו באמת יכולים לדעת על סמך ה-DNA, מי חי פה, מי לא חי פה, הם מדברים על הגן היהודי הקדום, אז מדברים גם על היהודים, האם גדלו פה, הגיעו ממקום אחר, זה דיבור שמתקיים הרבה שנים, זה פייק מדע או שזה משהו אמיתי?
זה לגמרי משהו אמיתי, אבל השאלה היא איך אתה מפרש את הממצאים.
הפרשנות זה הדבר החשוב.
כן, זאת אומרת, כשאתה מפרסם מאמר על דין העתיק, הכתיבה היא בלשון מאוד מאוד זהירה ומדויקת.
זאת אומרת, המדענים בסדר.
ומסויגת. זאת אומרת, בדרך כלל אתה לא תטען טענות שאחר כך אי אפשר לעמוד מאחוריהם מבחינה מדעית, אבל אחר כך האינטרפרטציה של זה בציבור, היא לפעמים בעייתית, משום שהתוצאות מפורשות בצורה לא נכונה, וזה חלק מהמטרה של הקוד האתי, חלק ממנו מוקדש למאמץ לגשר נכון על הבדלי המושגים בין התפיסות של הציבור הכללי לבין מה שהמדע כותב.
קודם כל לא הייתי פותר את המדענים כאן, כלומר, דיוויד רייך, שהוא אחד מהאנשים המרכזיים בתחום, כתב ספר שנקרא Who We Are and How We Got Here, כלומר, הוא מדען, עוסק בגנטיקה, אבל היה לו מה להגיד על הזהות שלנו.
טוב, היה צריך למכור ספרים.
טוב, זה בעיה בכלל עם מדע ויחסי ציבור. כלומר, את המדענים צריך לרסן, זה אנחנו יודעים.
ועל סמך המידע הזה בעת אפשר לדעת who we are?
לא, who we are, זהות זה דבר מאוד נזיל, זה דבר מאוד מרובד. כלומר, כשאני כאן מגיע מתחנת ההגנה לשוקן, אז אני ירושלמי, כן? אני לא יודע איך להגיע. אבל אני לא ירושלמי כשאני בוחר איזה חולצה אני לובש בבוקר. אני משהו אחר, אז הזהות שלי היא מרובדת, והיא גם נזילה. בתוך ישראל אני אשכנזי, אבל בעולם אני יהודי וכן הלאה.
עד כמה החיבור בין ארכיאולוגיה ל-DNA הוא חשוב וגילו דברים משמעותיים בזה בכל זאת?
הוא מצטרף לארגז כלים שיש לנו שהולך ומתרחב.
פעם אני זוכר דיברו על פחמן 14 וכל הדברים האלה, ומאז התקדמנו קצת,
נכון,
לא?
נכון, כשהתחלתי ללמוד זה היה פחמן 14, ואחר כך זה היה כל מיני מחקרים כימיים, ועכשיו איזוטופיים וגנטיים.
שעל סמך זה בוא נסביר, אפשר להבין עד כמה, בעצם את התאריך שהדבר הזה נוצר, בעיקר.
בתחילת הדרך לא ידענו ממתי הדברים, אז אנחנו השתפרנו בתחום הכרונולוגי, השתפרנו בתחום שאומר לנו מאיפה באו החפצים, ועכשיו יש לנו עוד משהו בארגז כלים שמספר לנו קצת על האנשים. אבל צריך לזכור שהדבר הזה שהוא מספר לנו הוא דבר חבוי, כלומר יש פה איזה אלמנט מיסטי שנכנס לתוך הגנטיקה שאומר, אתה אולי חושב שאתה משהו אחד, אבל אני, המדען, אספר לך שאתה משהו אחר. זה נותן הרבה כוח למדע הזה, ולכן עם הכוח הזה המדענים צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination
of the entire planet. It's a dinosaur. אנחנו בכל המאמרים האלה שמתעסקים באנשן DNA מדברים על, אפילו לא הייתי אומר זהות, מדברים על האופי הגנטי של אוכלוסייה. וזה המטרה.
עכשיו, מה זה אומר אופי גנטי?
בפרופיל הגנטי של אוכלוסייה אין שום דבר מגי או משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום, כשאתה מסתכל על אנשים בהווה, שרק בעצם העובדה שאוכלוסייה היא קצת יותר מבודדת מאחרות לאורך מספיק דורות, תהיה איזושהי חתימה גנטית אופיינית. בגלל זה היום, כשאתה מסתכל על אוכלוסיות שונות בעולם, אתה רואה חתימות גנטיות אופייניות לכל אוכלוסייה, לכן גם קל, להבדיל בין האוכלוסיות האלה, כשאתה היום הולך ועושה בדיקה ב-MyHeritage או ב-23andMe, אפשר להגיד מאיפה אמא שלך ומאיפה אבא שלך, כי להגיד לאיזה קלאסטר ה-DNA שייך, זה יחסית בעיה קלה.
שהלכנו למשל, נתן דוגמה, לפני כמה שנים את גדעון לוי לעשות בדיקה גנטית, והוא גילה שאין לו שום צאצאים פה, והכל בא מאירופה, והגיע לכל מיני מסקנות פוליטיות לגבי הדבר הזה.
אז צריך מאוד להיזהר עם המסקנות הפוליטיות.
נחצתי אבל... שזה מה שתגיד?
כן. אז מה שאני אומר, מבחינת הפרופילים הגנטיים, זה מה שעיקר העבודה ב-Ancient DNA עושה, ב-DNA קדום עושה, וזה לקחת את האוכלוסיות העתיקות האלה, ולנסות להבין איזה תהליכים קרו ברמה הגנטית מבחינת אוכלוסייה. למשל, יכולים להגיד לך, האוכלוסייה העתיקה א', היא מראה שיש לה תרומה מאוכלוסייה עוד יותר עתיקה ב', ומאוכלוסייה עוד יותר עתיקה ג'. בדרך כלל, הניסיון להבין את אותם תהליכים דמוגרפיים, זה הבנה ברמה מאוד מאוד גסה של ערבובים יחסית גסים של אוכלוסיות, אתה מנסה להבין בהתחלה את התמונה הגדולה של מה קרה לאורך הדמוגרפיה, וזה פחות או יותר מה שרואים. ואחד הלקחים שהכי הרבה לומדים זה שכל הזמן במהלך ההיסטוריה האנושית רואים תהליכים בלתי פוסקים של ערבוב, הגירות, אדמיקשצ'ר בין אוכלוסיות.
יש תנועה, אנשים כל הזמן זזים.
כל הזמן יש תנועה, ולכן גם יש ערבוב של מה שנקרא הזהות הגנטית, כל הזמן האוכלוסיות מתעצבות ומשתנות.
אם נכנס לזה באמת עוד קצת היסטוריה, אז היטלר, לדוגמה, השתמש הרבה במחקרים מדעיים לכאורה, על סמך גולגולות ודברים כאלה, כדי להביא תיאוריות גזעניות. זה החשש גם עכשיו?
בוודאי שזה החשש, וזה דבר שאנחנו חיים איתו בארכיאולוגיה מאז ההתחלה. כלומר, הארכיאולוגים מלכתחילה עבדו עם ההגדרות הגזעיות או הגזעניות, הגדרות של גזע.
תנסה להדגים לנו.
אוקיי, פלינדרס פיטרי שהיה מראשוני ארכיאולוגים כאן בארץ ישראל לפני למעלה מ-100 שנה, הוא היה בעצמו אדם שהאמין בהשבחת הגזע, וכל הפרשנות שלו של התרבות המצרית והתרבות הכנענית הייתה מבוססת על הנחות גזעניות במפורש, הוא לא התבייש בזה כי זה היה אז מקובל.
הוא התייחס פה לאוכלוסייה בתור ילידים, לא מתקדמים...
הוא סיווג את הפועלים שלו על פי צורת הראש שלהם וצורת העיניים ומי ישר ומי רמאי ומי אפשר לעבוד ומי אי אפשר לעבוד. הוא עשה את זה בכל הארצות שהוא היה בהם. כלומר, מה שהוא סבר על העבר השליך על ההווה, ומה שהוא סבר על ההווה השליך על העבר. הדברים היו מעורבבים לגמרי.
אחת הסוגיות המשמעותיות פה גם זה שצריך לבקש עכשיו אישור, למשל בחפירות באוסטרליה שהזכרתי קודם, אז עושים חפירה באזורים של האבוריג'ינים, מבקשים בכלל אישור האם אפשר להשתמש בשרידים ואם אפשר לחפור שם. זה תופעה חיובית בעיניך?
כן, ה-DNA זה דבר מאוד פולשני. כשאני לוקח DNA של מישהו חי, אני יודע עליו דברים שהוא לא יודע על עצמו.
אבל מי שמת כבר מת.
גם למתים יש זכויות, אנחנו יודעים את זה.
ה-DNA באופן כללי מציב בפנינו הרבה הרבה דילמות. איפה עוד אתה רואה שהדברים האלה מתפתחים בשנים הקרובות?
יש שם עבודות מרתקות שמקמתות את הפוטנציאל לדעת תכונות של אדם שיוולד על סמך סריקה גנטית שלו לפני טיפול IVF למשל.
וכמובן הסבכה, עיניים כחולות ודברים מהסוג הזה.
כן, אז זה מציב שאלות אתיות מאוד כבדות משקל, אבל גם בעולם של ה-DNA עתיק, למשל, אני אתן לך דוגמה, יש היום תנועה שלמה שמטרתה לעשות de-extinction, מה שנקרא.
להחזיר את הממוטות.
השווה לתחייה, אז יש פרויקטים על הממוטות, ויש פרויקטים על עוד כל מיני מינים איקונים שנכחדו.
זה כמו שפארק היורה של מייקל קרייטון, להחזיר את החיות שנכחדו.
אז ממש.
בתקווה שלא יקרה משהו גרוע.
אז דינוזאורים אי אפשר, זה יותר מדי ישן, אבל ממוטות...
כי ה-DNA לא שרד משם?
ה-DNA זה לא.
גם מתוך הביצים, כל דבר?
זה 65 מיליון שנה.
אז דינוזאורים לא יהיו, אתה אומר.
דינוזאורים לא יהיו.
אבל ממוטות כן?
ממוטות כן, דודו, אולי כל מיני חיות מאוד מפורסמות, זאב תסמני, כל מיני חיות מאוד מפורסמות שנכחדו. כמעט על כל אחת מהם יש היום קבוצות מחקר בעולם שמנסות לחשוב על רעיונות של de-extinction, ואם אתה לוקח את זה לאקסטרים, יש גם אנשים שעושים דיבור על החזרה של ניאנדרטלים, שזה חצי בצחוק, חצי ברצינות, אבל כבר התראינו על זה אנשים גם בתקשורת, כלומר, זה משהו שמעסיק את המחשבה, ובהחלט, בהחלט נדרש לטיפול אתי שעדיין לא קיים, בעצם עדיין לא, אין עדיין הגדרות ברורות של מה מותר לך ומה אסור לך בתחום הזה.
לגבי השבחת גנים כן, אבל אתה אומר לגבי ה-de-extinction.
לגבי ה-de-extinction עדיין אין.
ואתה רואה את זה בית קורה, נראה בקרוב ממוטה ברחוב?
היום עדיין לא ניתן טכנולוגית לבצע את זה, אבל אתה בהחלט יכול לדמיין עולם שבעוד מספר לא גדול של שנים, המכשלה הטכנולוגית תוסר, ואז אפשר יהיה בהחלט לבצע את זה אם ירצו.
רפי גרינברג, לירן כרמל, נעקוב ונראה, תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך.
ארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות.